חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. גורם ביטחוני ישראלי מאשר כי ישראל היא שביצעה שלשום את התקיפה בסוריה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות AP, התקיפה כוונה נגד יעדים איראניים, בין השאר למתקן יחסון איראני ויעדים לוגיסטיים שנעשה בהם שימוש להעברת אמצעי לחימה לחיזבאללה. במהלך התקיפה, טען הגורם הישראלי, הושמדה גם סוללת הנונמם הסורית שממנה נורתה אש לעבר מטוסי חיל האוויר. בהמשך להודעה הרוסית שהגדירה כהתגרות את התקיפה שסיכנה לטענתם טיסות אזרחיות, הוסיף הגורם הישראלי כי בניגוד להבטחות מוסקבה, איראן פועלת באזור המרוחק פחות מ-80 קילומטרים מגבול ישראל. הבחירות עכשיו באופן רשמי בעוד 103 ימים. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את החוק לפיזורה של הכנסת ה-20 ברוב של 102 תומכים.
חברי הכנסת, בעד 102, שני מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-20 אושרה כנדרש בשלוש קריאות, ואני מביע תקווה למערכת בחירות נקייה ומוצלחת, מאחל לכולם בהצלחה, ולכנסת ה-21 נקייה יותר ומוצלחת יותר.
כך יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין. הבחירות התקיימנה בעזרת השם ביום שלישי, ד' בניסן, 9 באפריל. אמרנו בחירות, אמרנו סקרים, והסקר הראשון לאחר פיזור הכנסת המתפרסם הבוקר בעיתון ישראל היום, שנערך על ידי מכון מאגר מוחות, מלמד כי הליכוד זוכה ב-31 מנדטים. רשימה בראשות הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ מקבלת 21 מנדטים, והמחנה הציוני של אבי גבאי מתרסק ל-7 מנדטים בלבד. שאר המפלגות, יש עתיד והבית היהודי, מקבלות 11 מנדטים כל אחת. יהדות התורה עם 7 מנדטים, גשר בראשות אורלי לוי אבוקסיס עם 6, ישראל ביתנו עם 4 מנדטים, ש"ס עם 4, וכולנו עם 5 מנדטים. מפלגתו של משה יעלון, שאותה השיק השבוע, לא עוברת לפי שעה את אחוז החסימה. חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה מאשים את הפרקליטות המדינה כי היא אחראית להפלת הממשלה. פרקליט המדינה שם אקדח על שולחן היועץ המשפטי לממשלה. הוא אמר את הדברים לאיתי גדסי במהדורת הבוקר.
את הממשלה הזאת טיפילה פרקליטות המדינה. בגלל שהוא יש עסקים גדולים בין בזק ליש, זה הופך לשוחד. זה הרי דבר שלא היה כתוב לא בתורה ולא בנביאים ולא בכתובים ולא בשום חוק בשום מדינה. וכשיאיר לפיד מחובר עם ידיעות אחרונות כל כך הרבה שנים יום יום ועם כל האתרים שלו, ואפילו לא חוקרים את זה. אבל מה עשה היה פרקליט המדינה? שמו לו אקדח על השולחן שהוא צריך להחליט תוך חודשיים שלושה.
בנוגע לדיבורים על שתי רשימות נפרדות של אגודת ישראל ודגל התורה, אמר אייכלר, אף אחד מהרבנים לא יסכים לריצה נפרדת. מקורות מצריים מוסרים כי ראש הממשלה נתניהו העביר מסר לעזה דרך מצרים, לפיו הוא מעוניין בהפסקת אש ארוכת טווח לאור הבחירות בישראל. על פי הדיווח בעיתון מצרי, נתניהו ביקש מהמצרים שיקלו על מעבר תושבי עזה במעבר רפיח, כדי לא לספק לחמאס תירוץ להסלים את המצב. נשיא ארצות הברית טראמפ דוחה את הטענות על החלטתו לסגת מסוריה תיצור קשיים לישראל.
I spoke with Bibi, I told Bibi, and you know, we give Israel $4.5 billion a year. And they're doing very well at defending themselves, if you take a look.
התקנתי את ביבי, אומר טראמפ, ארצי תמיד תעמוד לצידה של ישראל, שיודעת להגן על עצמה היטב, בעזרת הסיוע הכלכלי שהיא מקבלת מוושינגטון. כך טראמפ בשיחה עם עיתונאים במהלך ביקורו בעיראק. התחזית, מיד.
בחסות אינטרנט רימון, המציגה את הדור הבא של ההגנה ברשת.
חורף, היום ירדו בעזרת השם גשמים מלווים ברוחות ערות מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בחרמון יורד שלג, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת והן נמוכות מהרגיל העונה. לקראת הערב הגשם יחלש.
בחסות אינטרנט רימון, המציגה את הדור הבא של ההגנה ברשת.
עד כאן חדשות כל חי.
בוקר בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמה. מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי שליטה, מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע, שבנו עליכם לשעה שנייה. מיד נהיה כאן כמובן עם הנושאים הפוליטיים, אבל קודם לכן נאמר בוקר טוב ליוסי אליטוב, עורך עיתון משפחה.
בוקר טוב איתי.
בוקר טוב, כמדי שבוע אתה מביא לנו את פינת האורחיים השבועית על פרשת השבוע.
כן, אתה יודע שהשבוע אנחנו עושים מעבר חד, כמו שאומרים, מימי ארץ גושן, הפורחים והמלביבים, לגלות של פרשת שמות. ולמרות שהפרשה לא קלה, אבל יש אנלוגיה מאוד גדולה מהגלות של מצרים אז לגלות שאנחנו נמצאים, אם כי בשינויים מסוימים. ואני אתמקד בוא נאמר שתי מקומות שאנחנו רואים משהו בדיאלוג בני ישראל לקדוש ברוך הוא בשעת ייסורי מצרים, כפי שאור החיים הקדוש רואה את זה. כתוב בפסוק, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענכו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שאבתם אל האלוקים מן העבודה. שואל אור החיים הקדוש, מה זה מן העבודה? מה הצעקה על השם ממי העבודה? הכאב הוא מהעבודה, אבל לא הצעקה אל השם. אז הוא מביא שלושה פירושים. וכידוע שבספרי קבלה וחסידות, בסגנון של האור החיים הקדוש שמביאים שלושה פירושים, זה לא פירושים שאחד סותר את השני, אלא מדובר בקומות, במדרגות. זאת אומרת, כל תשובה לכשעצמה היא נכונה, אבל כל תשובה מרמזת למקום גבוה יותר. ולכן הוא אומר ככה, מה הפירוש שהם צעקו לקדוש ברוך הוא שיושיע אותם? הם לא אמרו הקדוש ברוך הוא תושיע אותנו, אלא הם צעקו כמו אדם שצועק מכאביו. והתורה אומרת שלמרות שהם לא קראו בשם השם, אבל הקדוש ברוך הוא שמע את נעקתם ואת כאבם. זה פירוש אחד. יש לנו אבל פירוש נוסף, הוא אומר. מה פירוש ותעל שבתם מן העבודה? נביא אור החיים הקדוש את מה שדוד המלך אומר בתהילים, מן המיצר קראתי כענני במרחב כה. זה אומר ככה, כאשר יהודי נמצא בזמן של צרה ומצוקה, אז יש אדם שאומר, קודם כל אני אתחיל לשחות מהביצה בכוחותיי שלי, ואחר כך אני אבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה. מגלה לנו כאן התורה ואומרת לנו, דווקא שהקריאה באה מן המיצר והדחק, אז הקדוש ברוך הוא נענה לתפילת האדם ומעמיד אותו במרחב. וזה הפירוש של בצל שבעתה מן העבודה, בגלל שהצעקה של הצרה באה מתוך העבודה ובזמן העבודה, אז תפילה מתוך צרה היא מתקבלת יותר, מאשר תפילה שנעשית אחרי שהאדם עשה את שלו, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, טוב, עכשיו גם אתה תעשה משהו מצדך. זה פירוש שלישי, פירוש שני. פירוש שלישי הוא אומר אור החיים הקדוש, מה זה מין העבודה? הוא אומר, מין העבודה זה אומר, לפעמים אנחנו מבקשים על ידי אמצעים, על ידי צדיקים, על ידי מלאכים, שהם יעוררו רחמים בשמיים על מצבנו. אומרת לנו כאן התורה, מה זה ותה על שבתם? התפילה שלהם עלתה לקדוש ברוך הוא באופן ישיר, ללא שום אמצעי. ופה אנחנו לומדים בעצם שלושה מרכיבים איך תפילה צריכה לעשות. זאת אומרת, לפעמים שאדם קשה לו, אז הוא לא צריך להגיד תמיד הקדוש ברוך הוא, לפעמים הוא אומר קשה לי, והקדוש ברוך הוא שומע.
אבל לפעמים אומרים לבן אדם, תדע לך שהתפילה שאתה צריכה לעבוד דווקא מתוך הצרה, לא אחרי שאתה פרשת, ולא אחרי שאתה התחלת לעבוד מעצמך, אז אתה צריך לדעת שמיד שיש צרה, צריך לקרוא אל השם. ועוד דבר הוא אומר, הדבר השלישי, שאדם הולך וצועק באמת ממעמקי ליבו, אז התפילה מגיעה לקדוש ברוך הוא ללא מתפחים. זה נקודה אחת, וברשותך נגיד נקודה נוספת. אומר הקדוש ברוך הוא, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. שואל האור חיים הקדוש, מה זה, איזה שתי ראיות? ראו ראיתי. ולמה אשר במצרים? מה, הם היו בטורקיה, הם היו ביוון? אז מה, איזה הדגשים בא להגיד כאן, באים כאן להגיד לנו כאן? אלא הוא אומר שהראיות האלה שהקדוש ברוך הוא מדבר עליהן, הוא אומר ככה, ראו ראיתי זה, ראייה ראשונה, ראיתי שעדיין לא הגיע הכסף. אותו כסף שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, והרי באותה תקופה במצרים בני ישראל היו רק 210 שנה. אבל אף על פי כן שראיתי שלא בא הכסף, אומר אור החיים הקדוש, אבל ראיתי את עוני עמי, זה הראייה השנייה, מה זה עוני עמי? ראיתי כמה עם שלי משתעבד, מצטער ונהנה. ומה זה באשר במצרים? אשר במצרים הוא אומר, שלמרות שהם לא נגזר עליהם עינוי דווקא במצרים, אבל שראיתי גם את קץ הגאולה, שעדיין לא בא, ועדיין הסבל גדול, אז הראייה הכפולה הזו גרמה לי להתעורר ולרצות לגאול אותם. תראו שני הוא אומר, מה זה ראו ראיתי? הוא אומר ככה, הראייה הראשונה ראיתי את עינוי הגוף בעבודת פרך, ואיך שבני ישראל נענקים תחת שלטון המצרים. אבל ראיתי עוד דבר, ראיתי כמה העם הזה סובל מצד זה שהם נחלת השם וחלק מהשם. זאת אומרת, העוני הוא לא רק עינוי של גוף, עינוי של איסורי, של שיעבוד, אלא העוני זה שהבנים היקרים שלי נמצאים במעמקי הקליפות, ואם חלילה הם יתעכבו במצרים עוד קצת, מי יודע אם בכלל נוכל לגאול אותם ולהוציא אותם, כמו שהזוהר הקדוש כותב, שאם היו מתעכבים שם, היו נכנסים ל-50 שערי תומה, ואז לעולם כבר לא הייתה תקומה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ראו ראיתי, ראיתי את הצער הפיזי, אבל ראיתי את הפחד גם מההחמצה, שמא יגיע מצב שבני ישראל השתעבדו לגמרי, ולא תהיה יותר שום תקומה. ולכן הוא אומר, מה זה במצרים? במצרים הוא אומר, העינוי הוא לא רק עינוי של איסורים, של שיעבוד. העינוי זה של טעם הקליפות, ואת האיסורים האלה שאני אעבד את הילדים שלי לא רציתי לקבל. פירוש האחרון של ראו ראיתי, ובזה נסיים, הוא אומר, ראו ראיתי, הקדוש ברוך הוא ראה שתי ראיות. מצד אחד הוא ראה שבני ישראל השלימו את כל בירורי ניצוצות הקדושה שהיה להם במצרים. הידוע, מה שהזוהר אומר על הפסוק, וינצלו את מצרים, הגמרא בברכות אומרת, עשו כמצודה שאין בדגן וכמצולה שאין בדגים, מה הרמז? כל ניצוצות הקדושה שהיו בה, היא הייתה ממלכת גדולה של עבודת כוכבים. אז כל הרע שהיה שם, בני ישראל הלכו וביררו את זה לצד שקודש, כדי שהם יוכלו להיות לבוא מוכנים עם כל המשאבים של הקדושה שיגלו במצרים לקראת מתן תורה. אז זה מה שהוא אומר, ראו ראיתי. מצד אחד ראיתי שבני ישראל השלימו את בירורי הניצוצות, ואין להם יותר מה לעשות שם בעבודה הרוחנית, כדי להחזיר את גייסות הקדושה למקומן אחרי חטא הדעת. מצד שני, ראיתי גם שאם הם יתעכבו עוד טיפה בתוך קליפת מצרים, שהם כבר מתבוססים בממפת שערי תומה, הפחד הגדול שלי שהם יפלו בשער ה-50. ואם יפלו כבר בשער ה-50, הרי שהם יהיו משועבדים במצרים עד עולם. פה אנחנו לומדים משהו מאוד נפלא לחיים שלנו. הרי בסופו של דבר שאנחנו לומדים את כל התורות האלה, זה לא בשביל להגיד וורטים, לסובב את הזקן ימין השמאלה וללכת הביתה. בעצם, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, שכל אדם שנמצא באיזשהו גלות פרטית משל עצמו, באיזה מיצר, מצרים זה על שם מיצר שהאדם נמצא.
הרי שקודם כל הקדוש ברוך הוא שומע אותו גם אם הוא לא קורא בשמו, והקדוש ברוך הוא נהנה לו מתוך הצער, והקדוש ברוך הוא לא צריך מתווכים כדי לשמוע אותו. ועוד דבר, ראו ראיתי, הקדוש ברוך הוא רואה את בנו יחידו בכל פינה שלא יהיה, בכל מצב שלא יהיה. הוא רואה גם כמה הכוחות שלו לסבול סבל גופני, גשמי, אבל הוא רואה גם מה השליחות שלו באותו סבל, שזה האתגרים שיש לכל אדם בחיים, שהוא נזרק לכל מיני משימות, כי בוחנים אותו משמיים, כדי א' לתת לו שכר, ברגע שהוא יתגבר על הניסיונות, אבל דבר שני, נותנים לו את זה כי מבחינת הנשמה שלו, הוא צריך עכשיו לעבור איזשהו ניסיון, ואת הניסיון הזה אי אפשר לבטל ברגע. לכל דבר יש עד בקצרה, וכל עוד שאדם יכול לסחוב את הניסיון הזה, אז הוא סוחב. אבל לרגע לא יחשוב יהודי שהקדוש ברוך הוא לא יושב וראו ראיתי, הוא לא צריך מתווכים, הוא לא צריך אנשים שיספרו לו, הוא יודע, וברגע שהוא רואה שהבן היקר שלו לא יודע לעמוד בצער ובכאב הזה, הרי שמיד הוא שולח לו את המשה רבנו הפרטי וגואל אותו מכל איתוריו.
כן. יוסי אלי טוב, עורך עיתון משפחה, פירורים משולחן גבוה לכבוד שבת כן. קודש, תודה רבה.
תודה ושנזכה רק לדברים שמחים ולגאולה
האמיתית
והשלמה. שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצר, מיד חוזרים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי. נמאס לכם לראות עשרות דירות ולא להתקדם לרכישה? אתם יכולים להפסיק לחפש. מהפכת הדירות מתחילה עכשיו. בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. עשרות דירות בדוקות ונבחרות למחירה. אנשי מקצוע יענו על שאלותיכם בזמן אמת. ההשתתפות בהרשמה מראש. טלפון 077-7299-504. יום רביעי, 2 בינואר. מלון רמדה, ירושלים. נפגשים ביריד הדירות הבדוקות.
אבי ממרן, אפשר לשאול עם איזה מכשיר חכם אתה בוחר להשתמש לצורך עבודתך?
אני בוחר רק הדרן, הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך. ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשות בית דין סלג בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
אני ליד הקופה, חסר עוד משהו? שימי לק? מה את אומרת? הוא קיבל קשרות בדת העדה החרדית? יופי! אז עכשיו תוכלי לתת לו את מה שתמיד רצית.
אמא, עכשיו את יכולה לתת לתינוקך את מה שתמיד רצית. סימילק למהדרין, הפורמולה המיוצרת בחברת תרופות בינלאומית ומבוססת על מאות מחקרים, עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
מבצעי סוף השנה בנגב יגרמו לכם לחייך. עד השנה הבאה. מוצרים לשיפוץ ולעיצוב הבית במחירי סוף שנה עד 31 בדצמבר. נגב, הרשת המובילה לשיפוץ ולעיצוב הבית. המבצע לא תקף בסניף העודפים.
הלו 2019, טוסון החדש, סנטה פה החדשה ו-i20 החדשה. דצמבר של הטבות ביונדאי. כוכבית 8241.
רימון הדור הבא, רימון נקסט ג'ן.
רימון הדור הבא, סינון אינטרנט בטכנולוגיה המתקדמת בעולם. ועכשיו, לרגל ההשקה, הטבה מיוחדת למצטרפים. חייגו עכשיו, 1-800-222-234.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
סוף שנה במחסני חשמל. סוף שנה במחסני חשמל.
היי, ריכוז, לא הצד החזק שלי. לא שיש לי צד חזק, אבל יש דברים שאני חד בהם כמו סכין. אולי חד פעמית, עדיין, ביטוח רכב. עניין רציני. כשאני מחדש ביטוח רכב, אני הכי בפוקוס. בודק שירות, אמינות, מחיר. אני רק נראה פרייר. ביטוח רכב, אני עושה רק בשירבית.
עכשיו בשירבית, מבצע סוף שנה. חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
כפוף לתנאי המבצע.
סליחה, יש לכם אולי נגן MP3 של העונה החמישית של חברת אריאג? ואתה יודע אולי איפה משיגים את המשחק המרוץ לבודקה של חברת אריאג?
מה?
ילדים, מה נראה לכם? זה נקודת אריאג פה?
את כל מוצרי חברת אריאג ניתן להשיג בנקודות אריאג בכל רחבי הארץ. לרשימת נקודות אריאג בעירכם חייגו 0722-79-6666 שלוחה 2.
שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. רוצים לחייך? רוצים לאכול בלי לחוש כאב? לאחר מאות מטופלים ואלפי השתלות שיניים, הגיע הזמן שלכם. בואו לפגישת ייעוץ ותופתעו מהמחיר.
כוכבית 4970, בינת השן.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לחברת הכנסת מירב בן ארי מכולנו.
בוקר טוב.
בוקר טוב, וטוב, אנחנו עוסקים כמובן בבחירות. אצלכם קצת תהפוכות במפלגה, אנחנו שומעים על כך שחלק מחברי הכנסת זזים, חלקם אגב מרצון, כמו אלי אלאלוף שהזכיר כבר במהלך הקדנציה שהוא מתפטר, והשאלה הגדולה, האם את חושבת שתזכו במספיק מנדטים על מנת שגם את היא בכנסת הבאה?
קודם כל אני חושבת שכל הרשימה תעבור שינוי, כך שאני עדיין לא יודעת את המקום שלי, אבל לאור העובדה שחלק יצאו, אז המקום שלי ישתנה, זה אני יודעת, ולטובה. והדבר השני זה שבעצם אנחנו הולכים לקמפיין, אחרי שעשינו הישגים טובים מאוד למען הציבור, ואני דווקא, אני לא תמגיד לך שמחה, אבל דווקא דעתי נוחה מזה שיש לנו מספר כזה מנדטים, כך זה אומר שאנחנו לא נחים, אלא נלך לקמפיין רציני מאוד, קמפיין משמעותי. אם היה לנו 10 מנדטים, אולי היינו מסיימים בפחות. ברגע שאתה מתחיל, אתה יודע, ממעט, אתה הולך לקמפיין רציני כדי לקבל יותר מנדטים.
דרך אגב, אתם הסיעה הראשונה, אני חושב שהתחילה את הקמפיין, נכון? גם לפני מספר חודשים עשיתם מודעות בעיתונים, וגם עכשיו, המפלגה הראשונה.
תראה, מודעות בעיתונים זה חלק קטן. אני עוד לא התחלתי קמפיין, ממש לא. יש לי אפילו עוד חוקים בשבוע הבא שיעלו. אבל ברגע שנסיים, כן, נצא לחוגי בית, לתקשורת, לעשות צעדים הרבה יותר משמעותיים. ודאי, פרסמנו את ההישגים כדי שהציבור ידע, כי אמרו לנו, הציבור לא יודע מה אתם עושים. אבל הקמפיין עוד לא התחיל, אנחנו בימים הקרובים, אני מניחה שזה יהיה.
את חושבת שהבחירות הקרובות יעסקו בסוגיות הללו שאתם מציגים, כמו סוגיית הדיור, סוגיות שבעצם הצגתם בקמפיין? כי לפחות כרגע זה נראה, את יודעת, לפי הסקרים כולנו מביאה 5 מנדטים, 6 מנדטים, כן. נראה שהציבור לא כל כך עוסק בנושאים הללו.
אז מסתבר שהציבור עוסק בעיקר בנושאים האלה. עד לפני שבוע כל מה שהציבור התעסק ביוקר המחיה, שכמובן נבלם על ידי שר האוצר, הנושא של הגל התייקרויות. אני חושבת שאנחנו רואים מפלגות חדשות שמדברות על כל מה שקשור לביטחון כלכלי, חברתי, אנחנו רואים מפלגות שקמות על זה. אני חושבת שמדינת ישראל ואזרחי ישראל מודאגים, והמצב הכלכלי חברתי בהחלט חשוב, צריך לדבר על זה, צריך לדבר על בעיות של החיים עצמם. דווקא אני פחות רואה את הנושא הביטחוני, נאמר לך את האמת.
תגידי, בסופו של דבר, את חושבת ששר האוצר משה כחלון באמת הצליח להוריד את מחירי הדיור, כפי שהציר שאם לא, הוא לא יתמודד שוב? אני רק אזכיר שמקודם היה פה חבר הכנסת אייכלר שטוען שהכל הונאה אחת גדולה, מכרו אשליה לציבור, אין אפילו 1,000 או 2,000 מי שקיבלו דירות בתוכנית הזאת.
טוב, אז חבר הכנסת אייכלר טועה, וזה לא פעם ראשונה, ואני מציעה לו שיקרא קצת עיתונים כלכליים, אבל אני מניחה שהוא לא קורא, אז אני אתן לו...
הוא מאזין לנו, ולכן את פה, את יודעת...
אוקיי, אז בוא ניתן את הנתונים. א', זה לא אני קבעתי, אלא מדד הדיור בהחלט מראה ש-1.9% של ירידות במחירי הדיור אחרי עשור של עליות. אנחנו רואים שיותר אנשים מצליחים לקנות בית, 70 אלף זוכים במחיר למשתכן, אנשים שכבר קיבלו בית ונכנסו, אני מציע חבר הכנסת אייכלר לבוא לבקר אותם ולדבר עם אנשים
70 אלף איש קיבלו או זכו, זה יש הבדל.
70 אלף איש זכו, אנחנו מדברים על אלפים שכבר נכנסו לדירות עם מפתח, וזה מאזורי ביקוש ועד לפריפריה, ואנחנו ממשיכים גם עם מחיר למשתכן ונמשיך עם זה, ואנשים יכולים לקנות בית במחיר של 400-500 אלף שקל פחות, אבל בלי קשר, יש גם נתונים כלכליים שמצביעים על שוק דיור שיש לירידת מחירים. אחרי שנים, 10 שנים, אני מזכירה לכם של עליליות, אנחנו רואים שהשוק מתנהג ובצדק בגלל הצעדים הדרמטיים ששר האוצר עשה. ובכלל, אני מציעה לחברי כנסת לקרוא נתונים כלכליים לפני שעולים לרעיונות ולהבין, ולא, תסלח לי לומר, ולזרות חול בעיני הציבור.
חברת הכנסת בן ארי, את יודעת שבסופו של דבר, לפחות לפי מה שנראה, אני אומר בזהירות, על פי הסקרים, ראש הממשלה נתניהו ירכיב שוב גם את הממשלה הבאה, ואתם אומרים, אני חושב ששמעתי את זה מכמה חברי כנסת, גם מהשר כחלון, שאתם לא תשבו עם נתניהו בממשלה אם יוגש נגדו כתב אישום. אז בעצם באיזו ממשלה תשבו?
כתב אישום אחרי שימוע. קודם כל יש עוד אלטרנטיבות, אני יודעת שקשה להאמין, אבל ישנם עוד אלטרנטיבות. ויש ראש ממשלה שמוגש נגדו כתב אישום, צריך לנהל את המשפט שלו, צריך להיות בבית המשפט. אני לא רואה איך אפשר ככה לנהל מדינה. זה אחד טכנית וגם מהותית.
מה זה עוד אפשרויות? במי תמליצו? לא יצויה שהבחירות?
אני לא יודע, תראה, אתה כל שבוע שומע על מפלגה חדשה. אנשים לא שמעו מה בני גנץ אומר ב-13 מנדטים, זה נראה לך הגיוני? מאיפה אני יודעת מי יהיה, מי תהיה המפלגה הגדולה? עכשיו זה הליכוד, אבל אם יש משהו שלמדנו בבחירות, שאתה יודע מה שנקרא, איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא.
תגידי, מה הסיכוי שמפלגת כולנו תתחבר לליכוד?
מה זאת אומרת?
היה דיבורים, כן, היה דיבורים בזמנו. מה זה ייחוד? כמו שהיה עם ליברמן בזמנו, היה דיבורים, הרי בסופו של דבר המצב של מפלגת כולנו, את יודעת, הוא לא עכשיו 15 מנדטים בסקרים או משהו כזה. ושר האוצר, ואני מניח שגם את וחברי הכנסת רוצים להבטיח את מקומם בכנסת הבאה, עד כמה שניתן כמובן. שאלה אם ישנם מגעים כאלו בין הליכוד או בין מפלגות אחרות לחיבורים, כמו שלפחות בגוש השמאל עושים, את יודעת, מנסים לעשות.
אז קודם כל, עם הליכוד אין, כי שאלת אותי עליהם, אין לנו עניין, אם כך לא רוצה לחזור לליכוד, הוא יכול לעשות את זה מחר בבוקר, אבל הוא לא שם, הוא לא מעוניין להיות שכיר, הוא מעוניין להיות שותף, וראינו כמה זה משמעותי בממשלה האחרונה. לגבי שאר חיבורים, אני לא מכירה שום דבר שקורה, מפלגת כולנו, מפלגה שרצה לבד, רצה מתוך מטרה, מתוך אג'נדה, עם חברי כנסת מצוינים. ונכון, המצב לא משהו, אבל אני מעדיפה את זה, ככה אני יוצאת לקמפיין הרבה יותר אגרסיבי, מאשר מלשבת, אתה יודע, ולנוח ולהגיד, אוקיי, הכל יסתדר, הציבור מאמין. הציבור הישראלי קיבל בארבע שנים האחרונות כל כך הרבה דברים טובים, נעשו צעדים כאלה משמעותיים, מחיסכון לכל ילד, להעלאת הקצבאות הילדים, החזרה שלהם, מהכפלת שכר החיילים, כל כך הרבה דברים שנעשו, ואנחנו בהחלט מתכוונים, אתה יודע, לבוא ולשקף לציבור את ההישגים שלנו, ויש רבים מאוד.
חברת הכנסת בן ארי, לסיום, האימור שלך על כמה מנדטים תביאו?
וואי, אני אף פעם לא הייתי טובה בהימורים. אף פעם לא הימרתי בחיי גם, אתה יודע.
כן. טוב, אז מה שנשאר אם לא הימורים, לפחות צאו לעבוד, את יודעת.
בהחלט, אנחנו נצא לעבוד, ויש לנו קמפיין מעניין, ואני בטוחה שנביא מספר מנדטים טובים, ונחזור לעבוד למען עם ישראל. בסוף בשביל זה הגעתי לכנסת, שזה בדיוק המטרה.
חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
טוב, אז רק נציין על הרקע הזה, שכמו שאמרתי בתחילת השיחה איתה, חלק מחברי הכנסת שמכהנים היום ברשימת כולנו לא ימשיכו לכנסת הבאה, הדבר הזה כבר מנוי גמור, כמו למשל יואב גלנט, שר הבינוי שכבר מופיע, אגב היום, הבוקר ראיתי שמופיע בשילוט רשמי של מפלגת הליכוד, באחד הסניפים, לא זוכר איפה, אלי אללוף שהצהיר שלא ימשיך, מיכאל אורן, סגן השר, שגם הוא לא ימשיך, רחל עזריה, שגם היא לא תמשיך, בעצם כולם מתקדמים קדימה, גם מרב בן ארי שהייתה במקום העשירי, תתקרב, הרשימה תהיה משהו כמו כחלון, אלי כהן, מרב בן ארי, ו... יושב ראש המפלגה פולקמן. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לפרשנים שלנו, בוקר טוב מני גרה שוורץ.
בוקר טוב
גם מאיר הירשמן.
בוקר טוב.
טוב, איתכם אני רוצה לעסוק דווקא בפוליטיקה החרדית, ומה נתחיל? בוא נתחיל ביהדות התורה. אני חושב שביהדות התורה כולם מדברים על אחדות, ורוצים אחדות, ויש פגישות ושיחות אונליין, גם אתמול שהיינו בכנסת ראיתי מספר פעמים, אגב, שיחות של גפני עם ליצמן, עם ליצמן אני אומר, לא עם פורוש, זה מעניין למה, אולי ניגע בזה עוד דקה. אז בעצם אפשר לומר, נתחיל איתך מני, שבשני הצדדים רוצים ואכן יצליחו לעשות את האחדות הזאת, או שזה יתקל בקשיים, אתה יודע, בשאלות הטכניות, מי יוצב איפה, מי יקבל את התפקיד הזה, או שבאמת יצליחו לעשות את זה.
נכון לעכשיו זה נראה שבאגודת ישראל הפנימו את מצבם, בוא נאמר זאת כך, ונראה שלפחות בשלבים האלה, נקודת המוצא היא, שבאגודת ישראל מבינים שדגל איזו שצריכה לעמוד בראש, דגל איזו שתקבל את התפקיד הראשון, וממילא הבעיות שנותרו, כלומר, מי ייקח את התפקיד השלישי, ומי יוצר במקום השישי-שביעי, אלו בעיות שאני מעריך פתירות.
מאיר הירשמן, אתה עבדת עם דגל התורה, אתה מכיר את הנתונים יותר, אני רוצה לשאול אותך, האם האופוריה, לא יודע אם אופוריה בעצם, האמירות של דגל התורה, אנחנו יותר גדולים ואנחנו 60-40 לטובתנו, שמסתמכות על סמך ניצחון מקומי בירושלים, יכולות להשליך גם על הבחירות הארציות?
דבר ראשון, לא מדובר בניצחון מקומי בירושלים, אלא בכל מקום שדגל התורה הלכה בנפרד, היא קיבלה יותר משהו בחלוקה שהייתה כשהלכו ביחד. אני לא יודע אם יש מקום אחד בארץ שהיה הפוך, אולי לא מכיר ממש את כל המקומות הקטנים, אבל בגדול, איפה שדגל הלכה לבד, היא קיבלה יותר. עכשיו,
לא, לא זה... יש כמה מקומות שלא, אבל בוא נאמר שזה
שולים, מספר קולות הרבה יותר קטן, שלא יכול להשפיע כמעט על המערכת הארצית. אבל יש פה נקודה הרבה יותר מהותית ועמוקה, שצריך להבין אותה, נקודת עומק. לולי סיפור ה-60-40, אני לא רוצה להתבטאות נגדו בביטויים זה, אבל הוא היה טיפשי לחלוטין וחסר יושר וחסר צדק. ואז יכול להיות שהעובדה של הדגל יש אולי, כן יש להם 55% או אין להם, פחות הייתה נמצאת על השולחן כל הזמן. אגב, גם בירושלים אותו דבר. לו הסכים לאגודת ישראל לא לעשות את המוות על עניין הרשימה, ונכון שהיו גם ויכוחים על הרשות, אבל זה לא היה העניין המרכזי. גם בעניין הרשימה, אני לא מדבר על ההיסטוריה, שמתוך 8 חילקו את 5-3 בשעה שהיחס לא הפוך, אז מה המשמעות שהיחס הפוך, שהעוול הוא כפול פשוט. אז התעקשו על כל מיני דברים קטנים, ואז הביאו לתוצאה הזאת, שהיא גם לא משקפת לגמרי את יחסי הכוחות, כי היחס האמיתי הוא לא 6-3 במספרים, זה 26 מול 41, זה לא 6-3. אבל התפרפו פה קונסטלציות של הסכם עודפי, ועוד דברים מהסוג הזה. ברגע שיהיה, המפתח לשלום הוא אחד ויחיד בשני הצדדים, אגב. באגודת ישראל, הכרה מוחלטת על מותו של ה-60-40, על מותו הטוטלי, משהו שאפילו אי אפשר להתגעגע אליו, ובדגל התורה...
אוקיי, אז עוד רגע נראה איך עושים...
זה לימוד של מנצחים.
לא, אבל
לא
עוד...
לא לבוא ולהגיד יקום הדין את הער.
עוד רגע נראה איך עושים את זה באמת מבחינת חלוקת התפקידים, ששם הבעיה. זה לא הבעיה לשים את הריצ'ראט של 1-1-1-1. אבל השאלה הגדולה, בסופו של דבר, יהדות התורה הביאה 210 אלף קולות בבחירות האחרונות.
כן.
עכשיו, גם אם זה נוטה לכיוונה של דגל התורה, ונניח שדגל התורה הביאה 110-115 אלף קולות, היא עדיין לא יכולה באמת לרוץ לבד. אז מה זה האמירות האלה?
אני אגיד לך למה כן. אני אגיד לך
למה כן.
דגל התורה יש משהו שבעבר היה גם לאגודת ישראל, ואולי בבחירות לכנסת יהיה זה גם הפעם לאגודת ישראל, שכשרצים לבד מצטרפים אליה קהלים חדשים...
מי זה הקהלים החדשים האלה?
אז אני אגיד לך בדיוק, היינו יוצא בירושלים. הרי בבחירות הקודמות בירושלים, ירושלים, שני הסיעות ביחד היה 55, איך זה צמח ל-65 פתאום, כמעט 66 יותר אפילו. הציבור הראשון מי לא גדל ב-20%, זה פשוט לא נכון עובדתית, איך שלא מסתכלים על זה. אז אני אגיד לך, אני לא יכול בפיצטה למצוא את האנשים, אבל יש כמה קבוצות גדולות. יש אנשים שלא מצביעים בכנסת, וכשדגל הולכים לבד מצביעים, זה היה בתפשי במצאת גם כן, ירושלמים, אנשים שעקרונית לא משתתפים בבחירות, וכשדגל הולכת לבד, אז הם רואים בזה משהו שונה, הם לא רואים בזה בחירות לכנסת, אלא בחירות בין דגל לאגודת ישראל, אפשר להגיד ביחסים, לא משנה איך לקרוא לזה, ובאים להצביע. יש עוד קהל מאוד מעניין שנוצר בשנים האחרונות, בגלל שש"ס נהייתה לגיטימית, חל תהליך שבוגרי ישיבות ליטאיות, בוגרי ישיבות פונו, מתמודדים עם הישיבות הליטאיות הסטנדרטיות, הרשו לעצמם להצביע שעת, אני אומר, הרשו לעצמם במרכאות, למה? כי לא הייתה בעיה להצביע שעת, גם אם אתה מזוהה מאוד עם דגל התורה. אבל ברגע שדגל התורה הולכת לבד, וזה מה שקרה גם בירושלים בין השאר, אז זה כבר משהו מסוג אחר, אנשים האלה חוזרים הביתה, הם מתכנסים. עכשיו לא מדובר...
כן, אבל איזה מסות זה? אולי מני יעזור לי, אני אגיד לך למה. אני סובר שדווקא בריצה ארצית, עכשיו עזוב את הריצה המקומית בירושלים, אגודת ישראל היא בעלת הפוטנציאל הגדול יותר מדגל התורה להביא אליה קהלים רציניים יותר, כמו למשל את חב"ד והפלג הירושלמי ואלי ישי, ואולי אפילו את בן ארי ומרזל, שהם ודאי מבטיחים את זה שאגודת ישראל תעבור את אחוז החסימה. ומני, תקן אותי אם אני טועה, אבל דגל התורה היא לא מביאה בלוק של עשרות אלפי אנשים לקלפי.
יש שלושה, יותר בעיניי יש שלושה פערים, אני מדבר על עכשיו, על 2018, בורחה 2019. שלושה הבדלים מהותיים ומשמעותיים בין דגל התורה לאגודת ישראל ברמה הציבורית נטו, ואני לא נכנס מעבר לזה. אחד, לדגל התורה יש את דמותו, את עמדתו, את הנהגתו, של מרן הרב קניבסקי, שזה משהו שהוא חריג מכל מה שהכרנו עד עתה, ברמה של אהדה ציבורית, בוא נאמר זאת ככה, ושהוא לא נרחיב במילים, בשביל שלא ישמע חלילה שעוסקים בניתוח גדולי ישראל. אבל זה משהו ששווה הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד אלקטורט, הרבה מאוד קולות בפועל, הרבה מאוד אנשים שביום יום אולי לא יוצאים להצביע, כשאומרים להם דמותו של מרן הרב קניבסקי, כן יצאו להצביע, ראינו את זה במקומות אחרים, גם הרבנים אחרים בעבר, זה משהו שלא קורה בכל מערכת בחירות, זה משהו שלא קורה בכל פעם. אחד, שניים, עם דגל התורה יש התנהלות צעירה, רעננה, הנציגים של דגל התורה מתקשרים עם הציבור, מתוקשרים מבחינה תקשורתית, מעורים, מעורבים, אגודת ישראל כיום זו מפלגה זקנה.
בקיצור, אתה שם את הנקודות האדומות כבר שדולקות היום על הבעיות...
לא, ולכן בשורה התחתונה, נניח ואנחנו מגיעים לסיטואציה שהיא, שוב, היא לא מציאותית, שרצים בנפרד ודגל התורה ואגודת ישראל רצים בנפרד, וכאן זה הנקודה השלישית שאני רוצה לדבר עליה מבחינת ביצוע בפועל, מבחינת יכולות למשל ממוחשבות, מבחינת יכולת של הוצאת אנשים מהבית, יש לדגל התורה טכנית, ביצועית, הרבה יותר יכולות מאשר לאגודת ישראל. עכשיו, קח את שלושת הנקודות הללו, ותיתן לשתי המפלגות לרוץ בנפרד, אין שום ספק שדגל יכולה להביא את ה-150,000, ולאגודת ישראל יהיה מאוד מאוד קשה, למרות מה שהזכרת, חב"ד והפלג הירושלמי וכולי, שיכולים להצטרף אליה, אבל גם יכולים לייצר אנטגוניזם קבוצה אחת לשנייה.
טוב, אז אלו הנקודות העזרה, אני מקווה שבאגודת ישראל שומעים את הדברים שלך.
הייתי מוסיף, מני צודק מאוד, יש פה נקודה, בגלל שאין היום מחלוקת בין חסידים לליטאים, בהפוך על הפוך, זה פועל לטובת הליטאים. כי אנשים חסידים, ראיתי את זה בכמה מקומות, ברגע שרב חיים קניבסקי, מה שמני אמר, יצא כל כך חזק, והם לא הרגישו את ההזדהות הלאומית, שהיא חיובית בעיניי, עם הקבוצה, עם קבוצת האם החסידות, ואצל הליטאים ההזדהות הזאת יותר קשיחה, יותר חזקה. וגם זה מביא הרבה. עכשיו על חב"ד ברשותך, חב"ד חשוב לי להגיד. חב"ד זו אגדה אורבנית מהלכת של 40 שנה, חב"ד היא קהילה חשובה ויקרה, ובסוף שמיים תפם הביאו מנדטים מבחוץ, בזכות הרבי כמובן והכל. אבל אם יש מפלגה מימין אגודת ישראל, רוב מוחלט של חב"ד.
כן, אבל לא צריך להיות מימין, הרי בסופו של דבר... לא, אבל לא צריך להיות, היא יכולה, אגודת ישראל, אם היא תהיה בסיכון, היא יכולה לחבר אליה את אותם קהלים, ולהיות המפלגה הכי ימנית, הכי חרדית.
השאלה אם
הקהל
הזה לא, השאלה אם ברוך מרזל רוצה ללכת אל אגודת ישראל, יש אותם דרישות, הרי הוא התחייב שהוא בכל מערכת בחירות הוא יעבר עשרות אלפי קולות לימין, ובכל פעם יותר מבפעם הקודמת. האם אגודת ישראל בוגדת בעיקרון הזה, זה לא כל כך פשוט.
טוב, בוא נדבר רגע כמה שנספיק על חלוקת התפקידים, כי אנחנו רוצים באמת להבין את הפרקטיקה. בסופו של דבר הם ישבו עוד בהמשך, ובוא נניח שמחלקים את הרשימה 50-50, נותנים מקום ראשון לדגל התורה, אחר כך אגודת ישראל, ודגל המקומות האחוריים של אייכלר ומוזס, שבעצם עד היום היו רצופים בגלל ה-60-40, בעצם מוזס או אייכלר הגיעו למקום השמיני, שגם אם יקבלו 7, השמיני ודאי לא ריאלי. אז איך מתגברים בעצם על הבעיה הזאת? וזה עוד לפני שהגענו לשאלת תפקיד הבכיר, כי אם דגל התורה תקבל את התפקיד הבכיר, נניח גפני או לא משנה, או מקלב, אז אתה יודע, ליצמן יקבל תפקיד, ואז מה יעשה פה? הוא שיהיה יושב ראש ועדת המדע?
תראה, מה שצריך לקרוא בתוך הקבוצות החסידיות, בלז וויז'ניץ, שהם פשוט בינם לבין עצמם, כולם יודעים את יחסי הכוחות, הם פה סודות, יעשו ביניהם, יש משהו היסטורי של וויז'ניץ היה חבר כנסת בלז ביחסית חדש, היום בלז חסידות יותר גדולה מוויז'ניץ כנראה, בתוקף כל מיני נסיבות שכולם מכירים, הם צריכים לשבת ביניהם ולהסתדר, גם התפקידים אפשר להסתדר, ברור שיהיה מחיר מצד אגודת ישראל לצורת דגל התורה, מי ישלם את המחיר, אני שם רואה מוקש קטן, יש בעיה אחת הרבה הרבה יותר גדולה. איך גורמים לשתי הקבוצות להצביע וכולם לרשימה משותפת,
או, זה כבר,
באופן יצירתי,
כן, זה כבר
שלשני
מש...
הצדדים יהיה מה להפסיק, אז אני אגיד לך את האמת, הציבור הליטאי יותר קל לגרום לו להצביע גם כשהוא לא מרוצה, כי כאשר חיים קניאבסקי עשה את מה שהוא עשה במערכת הבחירות המוניציפליות, מעט מאוד ליטאים ירשו לעצמם להישאר בבית, כדי
לא... מני גר, דעתך, כן.
אני, תראה, הנס, אם אפשר לומר, או אולי הנחת הרווחה, איך שלא תקרא לזה, מכל הצדדים, זה שבסוגיה הכי מהותית, שם אין מחלוקת. והסוגיה המהותית זה באמת התפקידים הראשונים. כיוון שגם גפני מעוניין להמשיך בוועדת הכספים, וגם ליצמן מעוניין להמשיך בתפקיד סגן שר הבריאות, הרי שאותו חוק...
כן, אבל אז התפקיד השלישי, שהוא סגן שר החינוך נניח, הולך לדגל התורה.
יפה.
ואז מה יקרה?
ברגע שהמאבק הוא מקלב מול פורוש, כאן אני מסכים לגמרי שזה בעיה, ואני לא יודע איך היא תיפטר, אני לא יודע מה תהיה המתכונת. את הבעיה הזו צריך לפתור, ואת הבעיה שמה שהזכרת גם של בלז וויז'ניץ, אל מול דגל, שאולי בגלל זה אנחנו רואים את בלז מייצרת את המהלכים מול שס, כי הם מבינים שהם יצטרכו ליצור איזשהו לחץ, או איזשהו, נקרא לזה איום, למרות שזה לא איום, אבל במהלך מסע ומתן, כך שהם יכולים, מסוגלים, אפשרי שהם יחברו לשס, רק בשביל שזה יהיה קיים בשטח באוויר, כך שכאילו יהיה להם איזשהו מנוף להלחיץ את המערכת. אבל בפועל אל תשכח את הסיפור של החוק הנורווגי, עם פעם שעברה מאיר פורוש בחסדו ויתר.
כן, אין ספק שהפעם יהיו התחייבויות, ברור.
אז הפעם זה יהיה מקלב שיוותר וברוב חסדו יאפשר לאייכלר.
חברים, מאיר הירשמן ומני גרא שוורץ, תודה רבה לכם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר סוף השבוע לשבוע הזה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו כמובן. תודה גם לאורך שלנו, צביקה גרוניך, טכנאי השידור מוטי קופפר, וגם המפיקה יעל ליבר. אנחנו מסיימים לכולכם בוקר טוב ושבת שלום.
החלה הספירה לאחור לפיצוץ. 10, 9, 8.
אם גם אתם סובלים מהתקפי מיגרנה מספר פעמים בחודש, לפני שהמיגרנה תוקפת אתכם שוב, פנו לנוירולוג. מוגש כשירות לציבור מטעם חברת נוברטיס. למידע נוסף כוכבית 9183.
בואו להנות בקפה קפה בסר רמת גן. תפריט עשיר ומגוון. ועכשיו אירועי חורף במחיר מיוחד. אירועים עד 40 אנשים בחדר פרטי ב-99 שקלים. קפה קפה בסר רמת גן. בהשגחת הרב מחפוט. להזמנות 03-5758-333. 03-5758-333.
הצטרפו לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים כיום במשרדי הפרסום, בחברות וארגונים ומנהלים קמפיינים מרתקים. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים.
שלא תגיד, לא שמעתי. בחודש ינואר ייכנס לתוקפו החוק החדש, הקובע אסור לשלם במזומן לעסקים סכום העולה על 11,000 שקלים, ולאנשים פרטיים סכום העולה על 50,000 שקלים, ואסור גם לשלם בהמחאה פתוחה בלי ציון שם המוטב. תשלום במזומן בסכום העולה על המותר זו עבירה על החוק. פרטים באתר רשות המיסים.
רגע לפני ש...
דודי, לקח לי את המחברת.
שכחתי להכין מערכת.
יש לי מושרי בסיין?
אני מרוץ לגבינה בסנדוויץ'.
קחו לכם רגע להתענג על קפה איכותי בטעם עשיר ובארומה מפנקת. פלטינום, הקפה הבא שלכם.
בניקיון עם סנו ג'ט יש פלוס. סנו ג'ט פלוס בתוספת חומץ. תרסיס לניקוי כללי ולהברקה בקלות ובנוחות למגוון משטחים ואביזרים. סנו ג'ט פלוס בתוספת חומץ. מותיר ניחוח מרענן של לבנדר. חובה בכל בית. מה הבעיה? קחו סנו.
בוקר חורפי וגשום. אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמה. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מאזינים יקרים, האזינו לקריאת הקודש של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
אני מוכרח להגיד לכם דבר שזה חדדי. יש ישיבת חזון עובדיה. תעשו מה שאפשר כדי לקיים את הישיבה הזאת.
ישיבת חזון עובדיה. שמרן מסר את נפשו עליה פונה עליכם. קחו גם אתם מטר בבניין הישיבה. חייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
מחסלים את שנת 2018 במחירי סוף. עכשיו בפעמיד סטור, עשרות מוצרים במחירי חיסול חסרי תקדים. ובנוסף, חברי מועדון מרוויחים פעמיים. כל החנות ללא מע"מ. כפל מבצעים וכפל הנחות. רק עד יום חמישי, בכל סניפי פעמיד סטור.
נמאס לך לשלם יקר על פעת קסטם? שוברים את השוק ביחד. חפשי אותנו בגוגל, רחלי קרן פעות יוקרה במחירים שוברי שוק. חייגי, 052-249-9956. 052-249-9956.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שלום רב לכל המאזינים. הסברנו בשיעורים האחרונים על אמירת נחם וענינו. אמירת עננו בכל התעניות, למנהג הספרדים שהולכים על פי דעת מרן, אומרים עננו בין ביחיד ובין בחזרת השליח ציבור, גם בשחרית וגם במנחה. מדברי מרן השולחן ערוך מובן שלא רק בשחרית ומנחה אומרים עננו, גם בערבית, אפילו שבכל התעניות התענית מתחילה מעלות השחר, מותר לך תחילה לאכול בלילה. איך הוא אומר עננו והולך לאכול? זאת לא שאלה, כי האמירה של עננו היא מעין המאורע. למי שמתענה אומר עננו. לכן מרן כותב בסימן תפקוף סמך שיש שנהגו שלא לומר אלא במנחה. מרן מביא את הדעה הזו, אבל מרן עצמו לא מסכים. מרן אומר אין שייכות, זה נקרא אמירת מעין המאורע. רק בתענית יחיד יש עניין לא לומר אולי בשחרית, אבל בתענית ציבור כמו עשרה בטבת, י' ז' בתמוז, צום גדליה, תענית אסתר, כל אלה התעניות שמתחילים מעלות השחר, אומרים עננו גם בערבית לפי דעת מרן. מנהג הספרדים לא כך. מנהג הספרדים רק בשחרית ומנחה אומרים את העננו, והחתימה צריכה להיות כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. דהיינו שנוסח העננו משתלב בתוך ברכת שומע תפילה. בחזרה התקינו רבותינו ברכה מיוחדת שבה חותמים גם. דהיינו בן גואל לרופא, אומרים שם עננו וחותמים ברוך אתה השם העונה לעמו ישראל בעת צרה. שם בחזרת השליח ציבור, זכות הציבור להוסיף את הברכה ולא ביחיד. לכן את הברכה חותמים שם באמירה בחזרה בחתימה מפורשת העונה לעמו ישראל בעת צרה. מה שאין כן ביחיד. היחיד משלב את אמירת עננו בתוך ברכת שמע קולנו. החתימה תישאר כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. זה נכון גם במקרה ששליח ציבור טעה, דילג על אמירת עננו בן גואל לרופא, וחתם כבר ברוך אתה השם רופא חלוי עמו ישראל. אם הוא עדיין לא חתם ונזכר שהוא לא אמר עננו בן גואל לרופא, עדיין יכול לתקן. אבל אחרי שאמר ברוך אתה השם, כבר לא יאמר למדני חוקיך, יסיים רופא חולי עמו ישראל וימשיך. את אמירת עננו הוא משלב בתוך ברכת שומע תפילה. אחרי חוננו וענינו ושמע תפילתנו, אומר שם עננו כמו היחיד, ומסיים בלי חתימת העונה לעמו ישראל בעצרה, אלא כמו היחיד. לא לשנות מהסדר של היחיד. גם השליח ציבור שטעה ולא אמר בן גואל לרופא, כשהוא אומר את אמירת עננו בתוך שמע קולנו, בתוך שומע תפילה, חותם כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. וכל שכן יחיד שאינו רשאי לחתום העונה לעמו ישראל בעת צרה, אלא רק העונה לעמו ישראל בעת צרה. אמירת עננו למנהג האשכנזים נוהגים לומר רק במנחה. כך כותב כאן הרמה, וכך גם בסימן תפקוף סמכה, הרמה כותב שנוהגים לומר רק במנחה. והסיבה, מרן עצמו כותב את הסיבה, שמיוחזנו בולמוס. זאת אומרת, יהיה לו חולי שהוא לא רואה בעיניים. אדם כזה נקרא מסוכן. אדם כזה מאכילים אותו מיד, מכל מה שמזדמן, אפילו נבלות וטרפות, נאכיל אותו מיד, כי הוא נקרא מסוכן. יש בו סכנה. לכן, אם יוחזנו בולמוס באמצע היום, איך הוא יאמר עננו? מרן עצמו דוחה את הסיבה הזו. מרן אומר, נכון אמנם שאילו זו תענית יחיד, אינו רשאי לומר אולי בגלל השם יוחזנו בולמוס, נמצא מוציא מפיו דבר שקר, הרי זה לא תענית, הוא אמר ביום צום התענית הזה, וזה לא תענית שהרי הוא אכל. לכן בתענית יחיד, גם מרן ממליץ לומר רק במנחה. אם הוא אמר גם בשחרית זה בסדר, אבל לך תחילה בתענית יחיד, כגון על אביו או אמו, או כגון תענית שאדם עושה בימי השובבים, או כל מיני סיבות של תענית שאדם מקבל על עצמו, הוא אומר עננו, מתי? רק במנחה. בשחרית יש חשש, אולי יחוזנו בולמוס, אבל בתענית ציבור, מה הוא אמר? הוא אמר שאני מתענה? הוא אמר ביום צום התענית הזה, וזה באמת יום צום. כמה מישראל מתענים ביום הזה זכר לחורבן? ולכן אין כאן אמירה שהיא שקר. אין כאן אמירה שהיא לא נכונה. האמירה מדויקת. יש לה כיסוי מלא. ולכן בכל התעניות אומרים את העננו גם בשחרית וגם במנחה, וגם אם נאמר שיהיה תקלה והוא ייאלץ לאכול, עדיין זאת לא אמירה לא נכונה, לא אמירה של שקר, עדיין יש לה כיסוי, כי אותו היום הוא יום תענית לכלל ישראל. מלמדים אותנו אם כך רבותינו, לספרדים הסדר הנכון תמיד בכל התעניות לומר עננו גם בשחרית וגם במנחה. התענית תשעה באב מוסיפים גם בתפילת ערבית, בשאר התעניות בערבית לא אומרים כפי המנהג, אף על פי שלפי דעת מרן מותר לומר, אבל המנהג לא לומר אלא בשחרית ומנחה. למנהג האשכנזים, אמירת נחם ואמירת עננו ליחיד יהיה רק במנחה. לשליח ציבור, אמירת נחם לא יאמרו בתפילת שחרית, בתפילת שחרית אומר רק עננו בן גואל לרופא, וזה דין של כל התעניות, לא רק תשעה באב. בכל התעניות השליח ציבור אומר עננו בן גואל לרופא בשחרית ומנחה. הדין הזה קיים בין לספרדים ובין לאשכנזים לעניין השליח ציבור, כדי שהציבור יתעוררו לשים לב, היום תענית, על ידי כך ייזכרו לקחת ללב, לא לטעות, לשתות או לאכול דבר מה שיבטל מעליהם את התענית, להשתתף בצער הציבור, ולכן שליח ציבור אומר עננו בין גואל לרופא, בכל מצב גם לספרדים וגם לאשכנזים, בחזרת השליח ציבור בשחרית ומנחה, שלום ולהתראות.
אורחות חיים, עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
דקה של בריאות, מאת מומחי כללית.
אני חייב להפסיק לאכול, אני ממש שמן.
לא, אתה לא.
אבל אני מרגיש שמן.
אבל אתה לא שמן, והעובדה שאתה מרגיש כך מדאיגה מאוד. קשה מאוד לזהות אנורקסיה, קשה מאוד גם לרפא אנורקסיה, קשה מאוד לחיות במחיצת חולה אנורקסיה, וקשה עוד יותר להיות חולה אנורקסיה.
מה זה אנורקסיה?
אנורקסיה הינה הפרעת אכילה קשה אשר מתבטאת באובדן תיאבון כרוני. מקור המילה הוא מיוונית, ואילו בעברית תקנית היא מכונה ציימנות, כביטוי לצום עצמוני אותו מפתח הלוקה במחלה. מפתח, אמרנו, בלשון זכר, אך בפועל נשים ונערות לוקות במחלה זו ביחס של 1-10 לעומת גברים.
ויש תרופה לאנורקסיה?
בתחילתה של האנורקסיה, כאשר מדובר בהפרעה קלה, היא עדיין ניתנת לשליטה, לטיפול ולריפוי. אולם חוסר מודעות לתופעה, הן בקרב החולה והן בקרב בני משפחתה, עלולים לדרדר את ההפרעה למחלה כרונית, שקשה עד בלתי אפשרי לטפל בה.
אז איך מזהים את ההפרעה?
על ידי 3 מאפיינים עיקריים. סירוב לשמור על משקל גוף תקין, פחד עז מעלייה במשקל, והפרעה אמיתית בתפיסת הצורה, הגודל והמשקל של הגוף. הבחנה והבנה של תסמיני האנורקסיה בצורתה המוקדמת והראשונית תאפשר בעזרת השם טיפול והחלמה. ככל שהאנורקסיה תתפתח ותחמיר, יהיה קשה יותר לטפל בה, ואף עלולה חלילה להפוך לקטלנית.
זו הייתה דקה של בריאות, מאת מומחי הבריאות של כללית. כללית, הכי טובה למשפחה.
אבי ממרן, אפשר לשאול עם איזה מכשיר חכם אתה בוחר להשתמש לצורך עבודתך?
אני בוחר רק הדרן, הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך, ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה למשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשוד בית דין סדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
שלום.
בחברת ריבר מצטרפים לאלפי בתי אב המאנגים את השבת עם בר המים הטוב בעולם, המותר לשימוש במים קרים וחמים בשבת, בחשרות הבדץ העדה החרדית. חייגו עכשיו והזמינו, כוכבית 6601, כוכבית 6601.
להסיר כתמי אור ביעילות מרבית זה לא קסם, זה קוסמלן. קוסמלן הוכח כיעיל בהסרת כתמי אור. שאלי את הקוסמטיקאית שלך. חפשי קוסמלן באפליקציית איזי לאיתור הקוסמטיקאית הקרובה.
רימון הדור הבא, רימון נקסט ג'נריישן.
רימון הדור הבא, מהיום ההגנה עובדת על גבי כל ספקיות האינטרנט. רימון נקסט ג'נריישן, חייגו עכשיו 1-800-222-234.
שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. רוצים לחייך? רוצים לאכול בלי לחוש כאב? לאחר מאות מטופלים ואלפי השתלות שיניים, הגיע הזמן שלכם. בואו לפגישת ייעוץ ותופתעו מהמחיר.
כוכבית 4970, בינת השן.
תגיד יעקב, יש איזה מבצע טוב?
בוודאי, אתה לא רואה.
לא, שזה באתי. למה להעליב?
רק ללקוחות ישראכרט. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים ברשת אופטיקה הלפרין. פרטים באתר או באפליקציה.
סוף שנה במחסני חשמל. סוף שנה במחסני חשמל.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
כללית מזכירה לכם, המאפיינים העיקריים של הנגיפים הגורמים לשפעת הם כושר הדבקה גבוה והיכולת שלהם להחליף צורה מדי שנה. בגלל כושר ההדבקה הגבוה של הנגיף, מתפשטת המחלה במהירות רבה.
חדשות כל חי, השעה 10.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בליכוד דוחים את הדיווחים ולפיהם אמר ראש הממשלה לכאורה כי הוא לא מאמין שהיועץ המשפטי לממשלה יעז להגיש נגדו כתב אישום. הטענה אומרים בליכוד איננה נכונה מכיוון שראש הממשלה נתניהו